הפרשה פותחת: אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם ונתתי גשמכם בעיתם ונתנה הארץ לבולה וכולי. רש"י אומר: אם בחוקותיי תלכו, יכול זה קיום המצוות. שהוא אומר ואת מצוותיי תשמרו, הרי קיום המצוות אמור, המה אני מקיים? אם בחוקותיי תלכו, שתהיו עמלים בתורה. אם בחוקותיי תלכו, קבל את היהודים, את ההבטחות, שתהיו עמלים בתורה. הנקודה הזאת של עמל התורה היא נקודה שצריך לעמוד עליה. א', למה זה התנאי? למה העמל בתורה יותר חשוב מעצם לימוד התורה או ידיעת התורה, ואפילו יותר מהמצוות, שעם זה פותחים: אם בחוקותיי תלכו שתהיו עמלים בתורה. ונקודה שנייה שצריך להבין זה בכלל העמל. מה החשיבות של עמל? אנחנו בדור הזה הרי הכל עובד הפוך. כשדבר הוא קשה ודבר הוא מסובך ודבר קשה להשיג אותו, אז יש בעיה וצריך לעשות את כל המאמצים כדי שהדבר יהיה נגיש, ידידותי, כן, מהיר. כל המערכות של העולם עובדות לזה שדבר לא יהיה קשה. אז היינו בעצם מצפים שאשרינו לא היינו זוכים שתורה, גם היה בא איזה מישהו גאון והיה מצליח לעשות טוק 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 והיינו פח, הערה אחת, זוכים לכל התורה כולה. ואומרים לנו: לא, זה לא חשוב, העיקר זה עמל. הראיה שזה לא חשוב, כי כנראה היינו במצב הזה. חז"ל אומרים שתינוק בימי אמו ידע את כל התורה כולה, ובא מלאך וסותר אותו והוא משכח את הכל, ומעכשיו אנחנו צריכים ללמוד. אז עכשיו בסדר ללמוד, אז אתה אומר: אני צריך ללמוד, אז אני צריך לדעת, אבל הלוואי והיה הלך לי היום בקלות. מסכן מי שצריך לעבוד קשה. אז, אבל לא, עמל. מה הרעיון של עמל התורה? אני אומר, בדור שלנו מצד אחד מאוד קשה להבין את זה. אם צריך להתייגע, סימן שזה יש פה בעיה, סימן שזה לא מתאים לי, בוא אני אחפש משהו קל. מצד שני, אני חושב שבדור שלנו אפשר כן להסביר, ותכף אני אסביר את זה. בשנים האחרונות מאוד התפתח העניין הזה של תודעה של בריאות, לשמור על הבריאות. אז אנשים עושים התעמלות. אתם שומעים את המילה, התעמלות זה עמל. אני רואה פה בדרך מנוף הילון, או אני מגיע ממודיעין, כל השביל הזה אנשים הולכים, הולכים, הולכים. אדוני, אתה היית בבית, אז למה אתה הולך עכשיו הביתה וחוזר הביתה? שאין בבית. או אני אצור למישהו טרם, אני אגיד לו: בוא אני אקח אותך טרמפ הביתה, למה אתה מסכן צריך ללכת ברגליים? למה אתה הולך? כן? יש אנשים ביום שישי, יש הרבה רוכבי אופניים, כולם רוכבי אופניים בעליות, מתאמצים, כל הרוכבי אופניים זה אנשים, אנשי הייטק. יום שישי: אדוני, יש לך מכונית שנת מודל 2012, אז מה אתה נוסע באופניים? אם אני אגיד לו את זה, הוא יצחק עליי. הוא יגיד לי: בטח שיש לי מכונית, אבל אני מבין שבשביל הבריאות, כן, אני צריך להתאמץ, להישאר בבית מול הטלוויזיה ולאכול ולנשנש דברים. זה לא בריא, מגדלים קרס, באים הרופאים. אני מתאמץ, ולהפך, אני הולך וקניתי אופניים שזה הרבה יותר קשה לטפס, וכמה שיותר קשה הוא יותר מבסוט. אז פתאום אנחנו מבינים שיש סוג של בריאות גופני, שהעמל נותן לנו את הסיפוק, כי העמל זאת הבריאות. וכך בדיוק בתורת הנפש להתקרב לקדוש ברוך הוא. מישהו שיושב וחושב שהיה זוכה לתורה, לערך האמיתי של תורה, על ידי שהוא יושב ובא בקלות, זה כמו לעשות התעמלות מול הטלוויזיה, לראות, כמו אותם אנשים שאומרים שהם מאוד אוהבים ספורט, מאוד, ספורט זה הדבר הכי אהוב עליהם, הם יושבים כל היום מסתכלים ספורט, אבל מה קורה לבריל הקרס שלהם? כן? לשבת ולחשוב שללמוד תורה זה שאני אבין, או שאני אשאל מישהו ואם זה קשה לי אני מדפדף, אז זה בדיוק כמו לעשות התעמלות מול הטלוויזיה. מה זה התעמלות אמיתית שמביאה אותי לבריאות? זה היגיעה והעמל. כי, ופה הכי הגדול, התורה איננה רק אוסף של מצוות, והתורה איננה רק ללמוד תורה כדי לדעת מה אנחנו צריכים לעשות, אלא ללמוד תורה זה להתקשר עם ריבונו של עולם. התורה, כמו שאומר המהר"ל, היא שכל אלוקי. התורה זה הידיעה של הקדוש ברוך הוא, ואי אפשר להתקרב לקדוש ברוך הוא בקלות, כמו שאי אפשר, כן, לקבל בריאות בקלות. כמה שאתה יותר מתאמץ, אתה מתקדם ומתקדם ומתקרב לריבונו של עולם. העמל בתורה זהו היכולת שלך להידבק עם הקדוש ברוך הוא. כי מה זה עמל התורה? אני אומר, אפילו כשאנחנו שוברים לנו את הראש בתוספות, אבל כי מאיגר שואל שאלה על התוספות, ואנחנו לוקח לנו זמן להבין את מה שאפשר רבי קיבייגר. הלוואי ונזכה לתרץ תירוץ אחד של צורכיון גדול של רבי קיבייגר. אבל אנחנו מנסים להבין. אז מה כתוב פה? רבי קיבייגר אומר, רגע, מה אתם התוספות אמרתם פה? והתוספות הרי מה הם באו להגיד? מה אמרה הגמרה? והגמרה מה באה להגיד? מה אמרה המשנה? והמשנה באה להגיד מה בא כתוב בתורה? והתורה מה אומרת לנו? מה אמר לנו ריבונו של עולם? אז כשאני רוצה ואני שובר לי את הראש ואני מתייגע, אני מתקרב לריבונו של עולם. ולהתקרב לריבונו של עולם, לחשוב שזה בא בקלות, זה כמו לעשות התעמלות. ואין קיצורי דרך, כי קיצורי דרך ולחשוב שהרווחתי על ידי זה שאני לא צריך להתעמל, לעמול בתורה, זה בדיוק כמו לעצור טרמפים ולא לעשות היום את הסיבוב שלי בדרך, או כמו לא לנסוע באופניים ולנסוע במכונית החדישה שלי. מזה לא נהיים בריאים. לא כך מתקרבים לקדוש ברוך הוא. אם בחוקותיי תלכו שתהיו המילים בתורה, זה הקרבה הכי גדולה לריבונו של עולם. התורה היא קרבה לקדוש ברוך הוא בראש, במוח, בשכל. המצוות זה עבודה של התקרבות לקדוש ברוך הוא דרך האיברים. לכן עמל התורה הוא יותר גבוה, ועמל התורה הוא ערך בפני עצמו. יש משנה בפרקי אבות, זה פרק שישי, פרק עניין תורה, פרק מפורסם. יש המשנה שאומרת ככה, משנה או ברייתא, כתוב שם, גדולה תורה יותר מן הכהונה ומן המלכות. תורה היא יותר גדולה מכהונה ומלכות, שהמלכות נקנית ב-30 מעלות והכהונה ב-24, והתורה נקנית ב-48 דברים. קשה לי מאוד המשנה הזאת, תכף תבינו למה. גדולה תורה יותר מן הכהונה, כי ומן המלכות, שהמלכות נקנית ב-30 מעלות והכהונה ב-24, והתורה נקנית ב-48 דברים. אומרים, יש לי הוכחה, אומרת המשנה, שהתורה היא יותר גדולה מן הכהונה ומן המלכות, כי מלכות נקנית ב-30 מעלות, כהונה ב-24, והתורה ב-48 דברים. אמרו לי רבותיי, מה זה מלכות נקנית ב-30 מעלות ומה זה כהונה ב-24? אז כאן לא מפורט, הגרא במקום מביא, אבל זה מופיע כבר בברייתא בקלה. מלכות נקנית ב-30 מעלות מלך, וזה הרוב על פי הפסוקים בשמואל, מלך יש לו 30 זכויות. הוא יכול לקחת שדות ונשים ועבדים, כן, ולהטיל מס. 30 זכויות שרובה מופיעות בשמואל. הגר"א מצטט חלק מופיע במסכת קלה. אתה מלך, אתה זכאי להמון המון זכויות. מה זה כהונה נקנית ב-24? יש 24 מתנות כהונה שכתובות בתורה, חלקם במפורש. מביאים את זה, הרמב"ם מביא את זה. 24 מתנות כהונה, חלק במקדש, חלק בחוץ, בחולין, חלק נחלים, תרומות נעשות. מה זה תורה נקנית ב-48 דברים? שימו לב מה 48 דברים. בתלמוד, בשמיעת האוזן, בעריכת שפתיים, בבינת הלב, באימה, בעירה, בענבה, בשמחה, בתארה, בשימוש חכמים, בדיבוק חברים, בפלפול התלמידים, ביישוב, במקרא, במשנה, במיעוט סחורה, במיעוט דרך ארץ, במיעוט תענוג, במיעוט שינה, במיעוט שיחה, במיעוט צחוק, בערך הפיים, בלב טוב, באמונת חכמים, בקבלת האיסורים, המכיר את מקומו, השמח בחלקו, העושה סייג לדבריו. רשימה של 48 דברים שאדם צריך לשלם ולהקריב בשביל לזכות בתורה. אז אין המשל דומה לנמשל. איך משווים פה, כן, ואומרים גדולה התורה יותר מן הכהונה ומן המלכות? כי מלכות 30 מעלות, כהונה 24, ותורה ב-48. זה בכלל לא על אותו לבל. פה אתה משלם, פה אתה מקבל. התשובה היא, אנחנו לא מבינים. המשנה אומרת לנו שגם זה מתנות. אתה חושב שאתה משלם, אתה מקבל ומקבל ומקבל. כי אם אתה זוכה לזה, אתה צועד. כמעט 48 זה כמעט מזכיר לנו את ימי העומר. כל יום ויום, או כל קניין וקניין, אתה לא שילמת. אתה קנית את המעלה הזאת. אתה קנית את מעלת תלמוד, מעלת שמיעת האוזן, את האימה, את בינת הלב, את הענווה, את השמחה. כל זה אתה זוכה. אתה באמת צריך להתאמץ ולעשות את זה. אבל זה בדיוק כמו התשלום שמשלם המתאמן. הוא משלם את התשלום, אבל הוא קונה בריאות. הוא קונה בריאות הנפש. וגדולה תורה יותר מן המתנות שאתה זוכה בהם, הם בערכים הרבה יותר גדולים. וכל אלה הם תנאים וסבכים או סוגים של קנייני תורה, אבל כולם שייכים למילה אחת בעצם, שתהיו המילים בתורה. שתהיו המילים בתורה. אהוב, אוהב את המקום, אוהב את הבריות, אוהב את הצדקות, אוהב את המישרים, אוהב את התוכחות, מתרחק מן הכבוד, לא מגיס ליבו בתלמודו, אינו שמח בהוראה, נושא בעול עם חברו, מכריעו לקו זכות, מעמידו על האמת, מעמידו על השלום, מתיישב ליבו בתלמודו, שואל ומשיב, שומע ומוסיף, הלומד על מנת ללמד והלומד על מנת לעשות, המחכים את רבו והמכוון את שמועתו והאומר דבר בשם אומרו. צריכים לשמוח כשאנחנו עמלים, בדיוק כמו שמחה של מי שהיה מסוגל ללכת היום רק או לרוץ 20 קילומטר והיום הוא כבר רץ 30 קילומטר ומצליח את זה. בדיוק את אותו סיפוק. הצלחתי, התאמצתי, התקדמתי. ואם בחוקותיי תלכו שתהיו עמלים בתורה, שאלנו למה העמל, למה דווקא זה? והתשובה היא בעצם קשה, וכבר הראשונים דיברו על זה, מה פתאום יש שכר על מצוות? הרי שכר מצווה בהי על מלאיקה, אי אפשר לתת שכר על מצוות. אז מה זה כל היהודים שבתורה? אז הרמב״ם אומר את זה בספר המדע, שהתורה, ההבטחות של התורה זה לא השכר הסופי. השכר הסופי זה בעולם הבא. רק הקדוש ברוך הוא אומר לנו, אם אני רואה אתכם שאתם רוצים לקיים את המצוות, אתם אוהבים, אוהבים אותי, אוהבים את התורה, אוהבים את המצוות, אני אאפשר לכם, אני אסלק מכם את המפריעים כדי שתוכלו לעשות עוד ועוד מצוות. שכר מצווה מצווה. אז זה לא הייעוד, אלא זה האמצעי כדי שתוכלו להמשיך. וחלילה אם אדם חוטא, כן? אז אם בטלת יש לך בטלים כנגדך. לפי הדרך הזאת, עמל התורה זה מי שמראה שהכל, הכל, כל מה שמקיף אותו, כל מה שמסובב אותו, זה הרצון להתקשר לתורה. העמל והיגע מבטל את כל הדברים האחרים. אז אומרים, רגע, אתה באמת צריכים לסלק ממך את כל המפריעים. אתה מגיע לך ונתתי שלום בארץ, כי אתה מוכיח במעשיך שאתה מעוניין להקדיש את הכל על מנת להתקרב לקדוש ברוך הוא. ולכן הראשון הראשון שמגיע לו זה מי שמבטל כל כולו לעשות את רצון השם. אם בחוקותיי תלכו שתהיו עמלים בתורה, זה ההבטחה הראשונה. אגב, האור החיים, תמיד כשאני מגיע לפרשה הזאת, האור החיים הקדוש על הפרשה הזאת, על הפסוק אם בחוקותיי תלכו, כותב 42 פירושים. תפתחו, תראו, 42 פירושים על האם בחוקותיי תלכו שתהיו עמלים בתורה. מסתבר שהוא רצה להראות לנו מה הפירוש לעמול בתורה, כמה אפשר למצוא עוד ועוד. וכנראה 42, כנראה ודיברת בם, בם זה 42, 42 פירושים, וכל פירוש הוא פשט נפלא מאוד, על אם בחוקותיי תלכו שתהיו עמלים בתורה. תראו, אדם יקדיש את עצמו ללמוד את זה, נפלא מאוד. להיות עמל בתורה. הרמב״ם, בהלכות תלמוד תורה, יש לו חלוקה מאוד מעניינת. הלכות תלמוד תורה יש פרק א', יש פרק ב' ויש פרק ג', כרגע קשור, יש עוד פרקים. פרק א' מדבר על גדר מצוות תלמוד תורה. מה החובה של האדם, מה החובה של הבן, מי חייב, מי חייב, כמה חייב. פרק ב' מדבר על מלמדי תינוקות. פרק ג' זה פרק שנקרא פרק שהוא כתר תורה. פה הרמב״ם מדבר על המילות בתורה. זה פרק בשלושה כתרים נכתרו ישראל. כתר תורה, כתר כהונה וכתר מלכות. כתר כהונה זכה בו אהרון שנאמר והייתה לו ולזרוע אחריו ברית כהונת עולם. כתר מלכות זכה בו דוד שנאמר זרוע לעולם יהיה וכיסאו כשמש נגדי. כתר תורה הרי מונח ועומד ומוכן לכל. שנאמר תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב. כל מי שירצה יבוא ויטול. שמא תאמר שאותם הכתרים גדולים מכתר תורה, הרי הוא אומר בי מלכים ימלוכו ורוזנים יחוקקו צדק, בי שרים ישורו. הלמדת שכתר התורה גדול מכתר כהונה וכתר מלכות. אמרו חכמים, ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץ. אין לך מצווה בכל המצוות כולם שהיא שקולה כנגד תלמוד תורה, אל תלמוד תורה כנגד כל המצוות כולם. אומר הרמב״ם, מי שנשאו ליבו לקיים מצווה זו כראוי ולהיות מוכתר בכתרה של תורה, לא ישיח דעתו לדברים אחרים ולא ישים ליבו שיקנה תורה עם העושר והכבוד כאחד, כך היא דרכה של תורה פת במלך תוכה ועל הארץ תשתה. שמה תאמרת שהקבץ ממון מחזור יקרף, אם תעלה מחשבה זו על לבך, אין אתה זוכה לכתרה של תורה. אומר גם בהמשך, הרמב״ם אומר, אף על פי שמצווה ללמוד ביום ובלילה, אין אדם למד רוב חוכמתו אלא בלילה, לפי כך מי שרצה לזכות בכתר התורה, ייזהר בכל לילותיו ולא יאבד. מה כתוב פה? יש גדרי מצווה תלמוד תורה. אבל יש לזכות בכתר תורה. כתר תורה זה מי שעמל בתורה, כמו שהרמב״ם כאן אומר. אפשר לומר, מלך הוא מלך כל הזמן. נפוליאון, שהיה גאוותן לא קטן, אמר, גם כשאני ישן אני נפוליון. מלך הוא גם כשהוא ישן הוא מלך, הוא באישיות שלו הוא מלך. כהן הוא כהן עם המעלות של כהן, עם העזרות של כהן, כי זה בעצמותו. לזכות בכתר תורה זה שהתורה היא חלק בלתי נפרד ממך, כן? ואתה והתורה חד הם. אי אפשר לצוות כל אחד בזה, לכן זה לא ציווי. אבל אשרי מי שזוכה לכתרה של תורה, שתהיו המעילים בתורה, כתר תורה. פרק ג' זה פרק של כתרה של תורה, מי שמבין שהמאמץ וההידבקות והקרבה לריבונו של עולם תלויה. לכן הרמב"ם אומר לוותר על התענוגות. אי אפשר לצוות אנשים לוותר על תענוגות, כמו שאי אפשר לצוות על אנשים לעשות התעמלות. אבל אתה רוצה לזכות בכתרה של תורה, יש לך את התנאים. כתר תורה זה מי שעמל ויגע בתורה. וההבנה הזאת אני חושב כל כך חשובה לבחורים בכל שלב שהם, בין בשלב שהם נמצאים בישיבה, בין בשלב שהם עוזבים את הישיבה, מתחתנים, יוצאים לעולם. מה זה תורה? תורה היא איננה רק אוסף של מצוות. וכשמושיבים אתכם ללמוד פה עיון ולמלמד אתכם קידושים וכל כל הסיבוכים של קידושים וגיטין ובבא קמא ובבא מציע, מלמדים אתכם לא מה תעשו מחר או מחרתיים. גם את זה, אוי ואבוי אם בחור יוצא מישיבה ולא יודע מה הוא צריך לעשות, כן? איך יהיה הבית שלו. אבל לא זה מה שמלמדים אתכם. מלמדים אתכם להתקשר לריבונו של עולם, להבין מה זה עומק של תורה, זה להתעמל בעמלה של תורה. ומי שבא ואומר זה קשה לי אז אני לא לומד את זה, תן לי משהו קל, זה בדיוק כמו מי שנשאר בבית אחרי שהרופא אמר לו שהוא צריך לעשות התעמלות, והוא אומר זה קשה לי אני נשאר בבית. ממילא הולכים וחוזרים, הפסדת. וככל שאתה מתייגע יותר, ואין מי שלא מתייגע, הגר"א רב קיבייגר היו מגדולי היגעים בתורה, עם כל כישרונותיהם ברמות שלהם, אבל היו יגעים. ההתייגעות היא להתקרב לריבונו של עולם. וידוע מה שאומרים, מה שאנחנו אומרים בסיום, אנו המעילים והם המעילים. אנו המעילים ומקבלים שכר, והם המעילים ואינם מקבלים שכר. מסביר החפץ חיים, מה זה המעילים ולא מקבלים שכר? הם מקבלים שכר. אדם עובד בשוק, הוא עמל, הוא מקבל שכר. התשובה היא, הוא לא מקבל שכר על העמל, הוא מקבל שכר על מה שהוא עושה. לא שלמים לו על מאמץ. ואנו המעילים ומקבלים שכר על העמל. ולכן לא צריך להתייאש כשקשה, אלא להיות שמחים. להגיד, רגע, היה לי קשה, והתאמץ. בין אם זה קושי עצם הישיבה, בין אם זה קושי של ההבנה, בין אם זה קושי של לוותר על כל מיני שאיפות או רצונות או תענוגות או פינוקים. בדיוק כמו שמחה שמי שהצליח לעבור ולעשות מסע קשה ועשיתי אותו, אותה שמחה, קל וחומר פי כמה וכמה. וההבנה של תורה מקרבת אותנו לריבונו של עולם. הגמרא במנחות מספרת, בן דמה בן אחותו של רבי ישמעאל שאל את רבי ישמעאל, כגון אני שלמדתי את כל התורה כולה, מהו שיעסוק בחוכמה יוונית? אני יודע את כל התורה כולה, כנראה היה בדרגה גבוהה, מהו שיעסוק בחוכמה יוונית? אמר לו רבי ישמעאל, כתוב והגית בו יומם ולילה, צא ובדוק לך שעה שאינה לו יום ולא לילה ועסוק בה בחוכמה יוונית. מסבירים, בן דמה חשב שמצוות תלמוד תורה זה לדעת תורה, זה אמצעי כדי לדעת. אז הוא אומר, אני כבר יודע את כל התורה כולה, בשביל מה? אני כבר פטור. הוא אומר לו, והגית בו יומם ולילה, צא ובדוק לך שעה שינה לא ולא אלא. אין מצוות תלמוד תורה מסתיימת או עיקר עניינה אפילו בידיעת התורה, אלא בעצם הלימוד. עצם הלימוד מקרב אותך לריבונו של עולם ומדבק אותך. ולכן מה זה משנה? אתה כבר יודע את כל התורה כולה, לא תתחדש לך שום ידיעה, אבל אתה מתחבר עם ריבונו של עולם. ככה חתם סופר בא מסביר את הגמרא שאומרת על מה עבדה הארץ על זה שלא ברחו בתורה תחילה. אומר החתם סופר שם מנדרים, מה זה לא ברחו בתורה תחילה? הם חשבו גם כן שלימוד התורה נועד כדי לדעת אמצעי, לדעת מה אנחנו צריכים לעשות. אז על אמצעי לא מברכים, כמו שלא מברכים על בניית סוכה, כי המצווה היא שיבת סוכה. זה רק ההכשר, רק ההכשר מצווה. על הכשר לא מברכים, לא מברכים על אגידת לולב, כי זה הכשר למצווה. אז הם חשבו שגם מצוות תלמוד תורה. לא ברכו בתורה תחילה, אז לא הבינו שהתורה היא מצווה עצמית ללמוד גם כשאתה לא מתחדשת לך שום ידיעה. איך אפשר להבין את זה? אתה חוזר על אותו דבר 100 פעמים. התשובה היא כי אתה מתקרב לריבונו של עולם, וככל שאתה מתאמץ יותר, אתה מתעמל יותר, אתה מגיע להישגים גבוהים יותר. כושר, כולם מבינים, הנה הצלחתי לעשות כושר היום, עוד קילומטר ועוד קילומטר עוד. אז יש כושר רוחני, הכושר הרוחני של התקרבות לריבונו של עולם. אם בחוקותיי תלכו שתהיו עמלים בתורה, אתם מראים שכל רצונכם הוא להתקרב לריבונו של עולם, אז ריבונו של עולם גם הוא מצידו, כמו שאומר הרמב״ם, ידאג לכם לאפשר לכם שתוכלו לעשות את זה בנחת. אבל אם אתם לא מוכנים להתייגע, זאת אומרת אתם באים ואומרים אני לא מוכן להקריב, אני צריך את כל הדברים, אז יגידו אתה לא מוכן, תדאג לדברים האלה בעצמך. תהיו עמלים בתורה, יהי רצון שנזכה לעמול בתורה, ללמוד תורה, להכיר ערכה של תורה, ולזכור שמאמצים זה קניין. אני חוזר על המשנה, אני חושב זה פשט נפלא. מלכות נקנית ב-30 מעלות, כהונה ב-24. זה דברים שמקבלים. ותורה נקנית ב-48 דברים. אתה חושב שאתה משלם? לא, אתה מקבל ומקבל, כי אתה קנית בעצמך עוד מעלה של קשר עם ריבונו של עולם, התקדמת עוד ועוד. הימים האלה שמחנה למתן תורה, אנחנו כבר מתקרבים, שנזכה להכיר עיקר עניינה של תורה ולדבוק בתורה, לעמול בה, להגות בה יומם ולילה. ואשרי אשרי מי שיזכה גם לזכות בכתרה של תורה.